ישראל במלחמה, לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו, אינון מגל ובן כספית.
כן, בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב, תודה רבה, תודה רבה, בוקר טוב.
בוקר אור.
כן, מה קורה?
לא קל.
כן, לא קל, בסדר. טוב.
קל זה כבר לא יהיה. ולא היה. אני מניח שלפחות בזה אתה מסכים.
כן, כן.
יפה.
לא מסכים עם קריאות הקרב אתמול שהמלחמה נגמרה. כן, של כל מיני עיתונאים. כוללך. שטענו שהמלחמה נגמרה. המלחמה רחוקה מלהיגמר.
כוללכי?
כוללך, כן.
אתה יכול להראות לי?
כן, מורן אזולאי צייצה איזה ציוץ, בוא נראה. אין בעיה, מתקשר.
ציוץ ישן, שכאילו לפני כמה שבועות.
כן. בוא נראה. שהיא אמרה שכאילו המלחמה נגמרה, ואז אתה אמרת, אני בטוח שאינון מגל יתנצל על זה מחר בבוקר, כלומר עכשיו.
כן, קדימה.
כן, הנה, אז על מה אני צריך...
אני פותח השנייה רגע, תפתחו לו מיקרופון.
אז על מה אני צריך לי בדיוק אינו, להתנצל?
אינון, תסתכל למצלמה שם ותגיד, מורן היקרה, תמשיך.
כן, אבל למה אני צריך להתנצל?
אוקיי, אל תתנצל. זה בנך לבנה, אני לא חייב...
לא, אמרת שאני צריך להתנצל על זה שהיא אמרה ש... כי... שאמרתי לה שהיא מדברת שטויות כשהיא אומרת שהמלחמה נגמרה והפסדנו, והפסדנו.
חלילה הפסדנו, זה אני שם, אני לא. אתה רואה, לא, לא בכל צריך להיות, צריך להסכים. כי מורן אז אולי, בוא נאמר ככה, הייתה יותר מציאותית מהאופוריה שאתם מנסים לשטוף לעצמכם בית המוח, ובעצם ניבאה, אגב, גם אני ידעתי את זה, כל מי שמדבר עם הצבא ועם כל הדרגים יודע את זה, את שלב ג', שלב ג', אני מזכיר לך, שר הביטחון שלך ודובר צהל, שניהם כל אחד, אחד לוול סטריט ג'ורנל והשני לניו יורק טיימס, אמרו אתמול שישראל נכנסת לשלב ג'. עכשיו אגב, למה הם אמרו את זה, אם אתה רוצה מתעקש לדעת, זה כי בלינקן הגיע לפה, והאמריקאים כבר מזמן יודעים שהכניסה לשלב ג' כבר עכשיו היא מאוחרת, יחסית לתוכניות שלה שלנו, לא לתוכניות שלהם. עכשיו מה זה שלב ג'? שלב ג' זה שחרור מילואים, ירידה מתמרון של 5 אוגדות, 4 אוגדות, לרוב הכוחות מתחילים לצאת החוצה ועוברים להמשיך לעשות את העבודה בצוותים חטיבתיים. יש חריג של חן יונס שכרגע עוד לא סיימו שם ויסיימו. אני אמרתי לך לפני כמה שבועות שזה יקרה עד סוף ינואר, וזה בדיוק מה שיקרה. ואני חייב להגיד לך, אם הגיע הזמן לתאם, להתאים את הציפיות, לא תהיה תמונת ניצחון שבה בו, בה או בו יהיה מצעד צהל בחוצות עומר אל מוכתר ועגלות ועליהם חייכי סינואר וכל אלה עקודים בנחושתיים כשהם עירומים. אגב, זה הסיוט של הקבוע שהיה לאריק שרון, שהוא שם מובל עירום ובנחושתיים, אז זה לא יהיה. זה עבודה קשה שצריכה להימשך אולי שנה, ואין לי מושג איך זה ייראה בסופה. כרגע אנחנו די רחוקים מההכרעה, צריך להבין את זה.
אני לא מסכים איתך, אני חושב שכבר יש תמונות ניצחון. כבר אנחנו מראים את התמונות שלהם עם תחתונים נשבעים שהם שונאים את חמאס, והם חיכו לנו 17 שנה, והם רק הם חיכו שנגאל אותם מהאיסורים שלהם בתוך האירוע הזה. אני חושב כמו שציוץ כזה, כמו של מורן אזולאי שהיא צייצה בזמנו, קשה להגיד את זה, אבל נתניהו שנייה לפני התקפלות סופית בעזה. התקפלות סופית בעזה. הסיבה לא חשובה, התוצאה חשובה. המלחמה הזו עומדת להסתיים ללא ניצחון. ואם זה כך, האחראי הבלעדי הוא ראש הממשלה. זה מה שהיא צייצה, שאמרתי שהיא מדברת שטויות, ואתמול היא צייצה, כשצייצתי את זה לפני 2.5 שבועות, זכיתי להכחשות נמרצות. היום גלנט סיפר לציבור את האמת, עוברים מתמרון אינטנסיבי למבצעים מיוחדים, ובקיצור, תם ונשלם פרק המלחמה, שלא יעבדו עליכם, שזה גם זה קשקוש, כן? ועל זה אתה מעלה את, את זה שאמרתי בזמנו שזה קשקוש, ואתה כותב לה, אני משוכנע שמחר בבוקר בן אינו נתנצל. על מה אני צריך להתנצל? מה זה הקשקושים האלה? איזה תמה המלחמה? מה נגמרה המלחמה? איזה מלחמה נגמרה? על מה אתם מדברים? איזה הפסד צורב? איזה נתניהו הפסיד? מה את... השנאה לנתניהו מעבירה אתכם על דעתכם? מעבירה אתכם על דעתכם? מה? איזה הפסד? איזה לא היו תמונות ניצחון? מה זה היה תמונות את... אתמול שתי דקות של הזאתים בתחתונים קשורים ו... ונשבעים ש... שהם שונאים את חמאס אם זה לא תמונת ניצחון? הקנייה הזאת שלהם, ההשפלה הזאת שלהם, שכל הזמן יוצאות התמונות האלה. מה זה בדיוק אם לא זה? זה תמונות ניצחון שאנחנו מנצחים אותם, זאת מלחמה. מה זה הנפגעים האלה שיש לנו אם לא מלחמה? מה זה מה שקורה בצפון אם לא? אנחנו עוד לא התחלנו. אתם כבר מסיימים את המלחמה? כן, ראיתי איזה פרשן בידיעות אחרונות גם כן אומר שאנחנו צריכים, שאנחנו יהיה לנו הפסד מוחלט אם נעצור את המלחמה כדי להחזיר את השבויים, כן, את החטופים, אבל צריך לעשות את זה. אבל צריך לעשות את זה, כן, שנפסיד במלחמה. בוא נתקשיב. לא יודע, אין לי מושג מה עובר עליכם. אין לי מושג מה עובר עליכם. זה פשוט, אני לא מבין את האירוע. מה, אתם רוצים שנפסיד? מה יש לכם? מה, כאילו, מה האירוע? מה אתם רוצים? תנו לי לכם, תהיו בשקט. תנו לנצח.
טוב, צר לי, אני נשאיר את זה למורן אזולאי. למה אני צריך להיות זה שמסביר לך מה המצב? אז אני אעשה את זה בקטנה ואני אתן למישהו אחר להסביר לך. המצב הוא שאין תמונת ניצחון. ערבים בתחתונים זה לא תמונת ניצחון. אגב, אני מקווה שיהיו כמה שיותר תמונות כאלה. לא פגענו, חמאס חי וקיים בעזה, פיקוד ושליטה שלו בסדר גמור. אתמול אפילו שיגר גם למרכז הארץ. הוא הכין בעזה רשת אדירה עמוקה, 500 קילומטר, יש לו שם את כל הפיקוד והשליטה, הספקה, לפי גדודים, לפי פלוגות, לפי תלך לשיחות רקע, תשמע, אנחנו צריכים הרבה מאוד זמן כדי לעשות את זה, אם בכלל, וזה מה שיקרה. המלחמה לא נגמרה, היא כן נגמרה בתצורתה הנוכחית של מלחמה כזאת לרוחב השורה, והיא אמורה לעבור, לא בבת אחת, אבל בתהליך של כמה שבועות, למה שיש ביהודה ושומרון, נכנסים יוצאים. אם אתה חושב שזה ניצחון, לבריאות, נשאר חלוקים. בוא תשמע, קודם כל, אתה יודע, מה שקצת כואב לי, זה שכל פעם אתם משכנעים את עצמכם, שניצחנו, סלש, שביבי גדול, סלש, שביבי קוסם, סלש, שהמצב מעולם היה יותר טוב, יותר טוב, מעולם לא היה טוב יותר, סלש מיליון דברים, ואז אתם קמים עם אהרון ברק, כאילו, עם כל הביצה על הפרצוף. עכשיו, תמונות ניצחון, אתה יכול לקרוא לזה שכל עוטף עזה עדיין שומם, כל עוטף גליל ריק ומופצץ ברמה שבחיים לא ראינו, לא, אפילו לא בימים הכי קשים של קריית שמונה, כאילו, מישהו אתמול העלה סרטון שהוא נוסע לאורך כבישי הקו בגליל, וזה אומר, זה כאילו אשכרה, כאילו, שטח הפקר, היישובים שלנו. אז אם זה ניצחון, סבבה, בוא תשמע, קראתי לזה חבר'ה, עבודת אלילים, זה שדרן חרדי בכיר בכל ברמה, שפתאום החליט שהוא, ואגב, אני הולך לדבר אותו על זה. אני הולך לדבר, אני ארדוף אותו, עד בית המשפט העליון, שהוא בן כספית, תקשיב.
הבעיה היא לא ביבי. הבעיה היא האלילות שהתקדשה על ידי חבורת הריקלינים שבשנים האחרונות יצרו אליל ופשוט עבדו אותו בקנאות פסולה. ריקלין וחבריו יצרו בישראל נורמה מעוותת ומשיחית, כביכול עם תעודת כשרות והכל בחסות הכיפה הסרוגה והדעות הימניות והמסורתיות. לא לחינם, כל גדולי ישראל, זיכרונם לברכה ושליטה, הזהירו מפני עבודת האלילים הזו. ולא לחינם, ממסד העבודה הזרה הזה מתרסק עכשיו ונשבר לרסיסים. כי אפשר לתמוך בנתניהו, אפשר גם להכיר אותו ולהכיר לו טובה, אבל היה אסור להופכו לשליט עריץ ואליל. זה פסול וזה אסור. כי הנה, בסוף הכל מתנפץ. ואתם יודעים מה? לאותם עובדי אלילים, יש חלק בקונספציה שהובילה אותנו למציאות הנוכחית, מהקשות בתולדות מדינת ישראל, כי הם שהפכו את ביבי לכל יכול, הם אלו שגרמו לרבים לעצום את העיניים ולטמון את החול, את הראש בחול, להאמין שביבי הוא מלך ישראל ומר ביטחון, ושהכל בסדר. ומי לנו גדול כהרמב״ם, שלימד אותנו את סודות הדרך האמצעית, שהיא הדרך הישרה, כי כפי שאיננו רואות, הקיצונים משני הצדדים הרסו את החיים שלנו.
הוא דיבר אליך, אם לא אכפת לך.
תראה, אם היית מכיר את
הברודקה הזה?
אם היית מכיר את הברודקה הזה, אז היית יודע שזה מאוד לא מפתיע שהוא אומר את הדברים האלה.
ברודקה, כנס לממד.
לא קשור לממד.
אני אסמן לך מתי לצאת.
לא, גרודקה.
גרודקה, מה זה גרודקה באיזה, באיזה מי,
אבל אין לך מושג על המגזר החרדי. אין לך מושג על המגזר החרדי. אין לך מושג על התקשורת החרדית. ואתה חושב, אתה כאילו פתאום שמעת איזה מישהו, מישהו אומר משהו, אין לך מושג שזו דעתו מקדמת דנה.
מישהו אמר משהו.
כן, אז אתה מתלהב. וואי, גרודקה אמר.
אוטר גזוק, אתה היית צריך להגיד עכשיו. איפה אוטר גזוק? אז הוא אמר.
לא, לא, אז הוא אמר. כאילו, אתה גילית איזה עולם, אבל גרודקה זה, אתה יודע, זה מקדמת דנה, שזו דעתו. עכשיו אני רוצה להשמיע לך, אפרופו, עבודת אלילים וקאט, כן, וכל מה שאתם אומרים עלינו, אני רוצה להשמיע לך דיון בחדשות 13 על אהרון ברק. אני מקווה שיום אחד אני אוכל להעריץ ולהתבטל בפני נתניהו, כפי שאתם מעריצים ומתבטלים בפני אהרון ברק. מקווה.
בלי ששמעתי, אני בטוח שאתה תצליח
שתהיה לי את הזכות, שתהיה לי את הזכות ככה להתבטל בפני מישהו.
ואם לא, אז אנחנו נעזור לך.
אני הייתי מסויג מהרבה דברים שעשה אהרון ברק, אבל
רגע, זה הקצר.
מי מדבר אבל תגיד, זה לא עשינו כלום.
אני רוצה להתמקד במה שקורה כאן בסוף השבוע הזה, כי מציגים את אהרון ברק כאיזה דמון, כאיזה שטן של החברה הישראלית, באמת שמים אותו.
יופי, תודה.
חיים מניו יורק, חיים מניו יורק.
אם לא כבר עשו את זה.
נריה קראוס.
רק לציבור, מדובר באחד המשפטנים הכי גדולים בעולם, לא בישראל.
בעולם.
הבן אדם הזה הביא לנו כבוד גדול, שם את ישראל כמדינה דמוקרטית, שוויונית.
הוא שם אותה כדמוקרטית.
חשובה בכל האקלים הבינלאומי, ואסור לשכוח את הדבר הזה כשאנחנו מדברים על הדמות הזאת.
אני האמת היא ממש
יותר מזה.
על מה, איך שהוא צריך לבנות.
אני אגיד לך יותר מזה.
אני הייתי מסויג מהרבה דברים שעשה אהרון ברק, אבל ובעיניי,
בעיניי,
גואל, היהודי הגדול ביותר שחי בדורנו,
בדורנו.
שעשרות שנים קדימה, נגיד שהייתה לנו הזכות לחיות באותו
הזכות.
דור שאהרון ברק חי בו, גאון אמיתי שייצב פה את המשפט, לא רק בתחומים האלה, אין כמעט נושא של
ממשיך,
המשפט,
וממשיך,
מנזיקין עד
אישות שאהרון ברק. על נתניהו לדעתי, אמרו שהוא מקום 18 בחוכמה שלו, לא? הוא היה בין 10 היהודים החכמים, ב-18, כאילו זה היה, הייתם מצייצים את זה, כן, כבדיחה על זה שהביביסטים אומרים שנתניהו מהחכמים בעולם. לא, לא, פה מדובר היהודי הגדול בדורנו, שעוד עשרות שנים קדימה אנחנו נתגאה שחיינו בדור שלו. כן, זה פשוט, אתם פשוט עושים השלכה, זה הכל. כל מה שאתם עושים, זה הכל השלכה. השלכה על מה, איך שאתם מתנהגים, איך שאתם מגיבים. אתמול היה בדמרקר פרויקט מכונת הרעל. מכונת הרעל, שמו אותי שם כשר אלפים, כשר מאות, כשר זה, אחד הבכירים וכל מיני כאלה. כמה שטויות, כמה אבלים.
אוי, לא קראתי את זה עוד.
איזה חרטוט. מכונה, אנשים, מנהלים, אלה אומרים את המסרים, אלה מעבירים, אלה ברשתות, מקבלים פקודות. כמה שטויות. מה אתם עושים השלכה על מה שאתם? מי נותן הוראות? מי מעביר מסרים? מי זה? אתם הרי כל, אין מכונת רעל כמוכם. אין מכונת רעל. אין הערצה כמו שיש אצלכם. אין התבטלות כמו שיש אצלכם. אתם מדברים עלינו, בן, אנחנו, אין לנו את היכולת, איך אמר זמרי אתמול, אין לנו את היכולת להיות מכונת רעל כמוכם. אתם הרבה יותר משוכללים ומתוחכמים ומוכשרים מאיתנו. אתם מכונת רעל שעובדת היטב. אתם שכל היום מנבלים את הפה, מקללים, תראו לאן הגעתם במלחמה, כן? אתם עושים תעמולה שהחמאס מתרגם אותה. אתם דברים שאתם אומרים באולפנים, כמו שאמרת פה מקודם, הגליל, זה כבר זה, אי אפשר לנסוע שם. זה דברים שהחמאס לוקח, תעמולה בזמן מלחמה שחמאס מתרגם, חמאס וחיזבאללה. זה הדברים שאתם אומרים באולפנים. לרפות את הכוח, להחליש, להגיד, לא תהיה תמונת ניצחון, הפסדנו, אנחנו לא יכולים, אנחנו לא ננצח, נגמרה המלחמה, לתת להם הזדמנות, שסינואר ישמע את זה, יהיה חזק, יחזיק מעמד, זה מה שאתם עושים, הכל למה? כדי שנתניהו יפסיד. לא אכפת לכם שאנחנו נפסיד, ולא אכפת את זה מלחמה, כן? חיילים נהרגים. חיילים נהרגים. זה כאילו לא מש... זה לא... העורף חושף טילים, הכל. שום דבר לא מפריע לכם להחליש, לרפות את הידיים. תשמע, מה אני אגיד לך? באמת, אתם הרי יודעים את האמת. אתם יודעים את האמת שליבכם לא במקום הנכון. ליבכם לא במקום הנכון. אתם יודעים את זה. אתה יודע את האמת. איפה אתה נמצא? זה פשוט עצוב שהמדינה הגיעה למצב הזה. זה פשוט עצוב שהגעתם למצב הזה. זה מזעזע.
כן, זה באמת מזעזע. והעיקר שהוא מדבר על השלכה, כן? זאת אומרת, הקימו פה צבא אולי חסר תקדים של שופרות, אין להם אפילו חוט שדרה. אתה יודע, זה עובדי אלילים ברמה הנמוכה ביותר. לקח להם שנה להתארגן, עכשיו האחרים זה שופרות. הקימו פה מכונת רעל, שתחזוקה של העולם מאות מיליונים, מכונת ערס ורעל, שכוללת גם התערבויות זרות אגב, של מדינות אחרות, שכל מה שהיא עושה זה להפיץ תיאוריות קונספירציה ולהתנפל על כל מי שלא מצטרף לעבודת האלילים, עכשיו אנחנו מכונת הרעל. בסוף הוא גם אומר שאנחנו עושים השלכה, עכשיו הוא משמיע דברים על אהרון ברק, כל מה שנאמר בדיון שאמרת על אהרון ברק, אני לא הייתי הולך ליהודי הגדול בדורנו, אבל בהחלט בין החמישה הגדולים בדורנו, נכון, איש בן 87, סיים את דרכו, כותב ספר סיכום, פנסיונר שיושב בביתו במשך שנים, וביתר סט בשנה האחרונה, מררתם את חייו, תינפתם אותו, מקללים, העובדה שאתה מטיח באנשים אחרים מקללים, הרי הרוגות הרעל שלכם, אתמול העליתי קצת מה שקורה בקבוצות הוואטסאפ, איך התחילו להתהפכו ועכשיו מקללים את ביבי, כן? כל האורלי לב וכל החבר'ה האלה, כל המגפונים של מכונת הרעל. אחרי שעשיתם לאיש הזה, אמרתם שהוא נאצי, אמרתם שהוא היטלר, אמרתם שהוא איש, אתה האיש הכי מסוכן, פתאום אתם קמים בבוקר וקולטים שנתניהו שלח אותו. אותו, מתוך כל המשפטנים המרהיבים שלכם. מתוך כל הפרופסור טליה איינהורן ובקשי דורון וסבתא ורוטמן ודבורין וכל הגאונות הזו שהתפרצה אלינו מכיוון כהלת ובסוף שולח את אהרון ברק ואתה יודע למה? אני הייתה לי אתמול פתאום תובנה, חשבתי הייתי קצת אופטימי, שהיה לו איזשהו נצנוץ קטן, נושן, מהתקופה הקודמת, עוד לפני שהוא התחרפן לגמרי, והפך לדחליל ארסי, שהוא חושב על המדינה, ואז נזכרתי, לא, אידיוט שכמוך, אידיוט זה אני, כן? דביל שכמוך, הוא לא חושב על המדינה. רצח עם זה תלונה נגדו, הוא ראש הממשלה. אם זה במקרה תופס, הוא גמר את האירוע, הוא לא יכול לטוס, הוא ייקח את כנף ציון והטוס איתו למצדה, לא חזור. וכשצריך לשמור לעצמו על התחת, הוא מפסיק לשקר, הוא שלח את מי שכן מסמל בכל העולם המשפטי והלא משפטי, את הדמוקרטיה הישראלית, את זה שיש כאן מערכת משפט עצמאית שאפשר לסמוך עליה, ולכן לא צריך לחקור את ישראל ולגרור אותה לכל מיני טריבונלים, כי יש שם משפט עצמאי, כמו שיש בדמוקרטיות. ברגע המכונן הזה, נתניהו כמובן נשבר, והוא מתעלם עכשיו מכל הצווחות שלכם, ובוא נשמע,
רגע, אני רוצה לענות לך על זה.
אמרת שגרודקה, אני לא מכיר את העולם החרדי, לא. אם בהזדמנות תיקח אותי ותראה לי חרדי ותעשה בנו מקרה, אני אשמח, אבל הדברים שהוא השמיע זה בכל ברמה, זה רשת רדיו חרדי מרכזי מאוד, וגם הוא איש מרכזי מאוד, אבל כמובן הוא אמר משהו נגד ביבי, אז בואו נתנף אותו. בוא תשמע עוד אחד, תכין כבר, תרשום, אילן איתך, ירקן מסדרות. אתה לא מכיר את סדרות, ואתה לא מכיר את אילן, והוא בכלל סבתא שלו, הייתה בעד הטבעת אלטלנה וכאלה, אבל הוא אתמול דיבר, הירקן הזה מסדרות, אגב חמוד לעלה, וקראתי לזה לך וואלק, לך.
הראש ממשלה שלנו פירק אותנו. הוא יצר מצב חברתי שכל גוף במדינה רקוב. די עם השמאל, די עם הימין. אנחנו יהודים, ראש הממשלה הזכיר אותנו, הוא פירק אותנו, הוא הרג לנו את הילדים, אין לנו כוח.
אתם מבינים?
אנחנו פורקים. הוא עשה את המצב החברתי במדינת ישראל, הוא יצר אותו, הוא מתנקם בנו, הוא מתנקם בנו. אנחנו מפורקים, מוניטין של 42 שנה. אשתי בים עד מלח עם הבנות הקטנות, הן מפחדות ברמות שאי אפשר לתאר אותה. אני בסדרות, הבן שלי פה, הבת שלי שם, הוא פירק אותנו. אנחנו אנשים רגילים, אנשים צנועים, ציונים, יהודים, שומרי הגבולות, אבל הפעם זה קשה, הפעם זה באמת קשה. אנחנו כבר 20 שנה, אני אומר, אין דבר, אין דבר. הילדים שלי נולדו לתוך הקסאמים. אבל עכשיו ביבי, או שהוא עושה אותם משוגעים, או שהוא הורג אותם. לך! וואלק, לך! אנחנו רוצים רק לחיות! אנחנו לא רוצים כלום!
כן. רצית לענות לי על משהו?
כן, תראה...
מה זה היה? אני לא זוכר מה דיברתי
קודם. באמת הטירוף שבו אתה נמצא על נתניהו כבר פשוט הוריד אותך מכל הפסים. עכשיו אתה פשוט קשקשת שראש הממשלה בחר את אהרון ברק, אל תחשבו שהוא עשה את זה נגד הבייס, כי הוא חוטף עכשיו בהבייס שלו, כן? הוא לא עשה את זה נגד הבייס, הוא עשה את זה לטובתו האישית. רק בן, בית הדין לצדק באג לא שופט אנשים, הוא שופט מדינות. למה אתה מבלבל את המוח?
איזה מזל שגילית לי את זה.
למה אתה מבלבל את המוח? למה אתה מקשקש? מה אתה מקשקש כל היום? על ביבי ביבי. מה עכשיו אתה מביא לי ירקן על ביבי? מה אתה רוצה להגיד?
ירקן.
כן. מה אתה מבלבל את המוח?
ירקן על ביבי.
כן, מה אתה רוצה?
תתקרו על זה כשיהיה לכם זמן.
מה אתה רוצה?
אילן איתך הוא ירקן על ביבי.
סליחה, אל תפריע לי עכשיו.
לא, זה פשוט כותרת. לא, לא, כן. אני פשוט נותן את הכותרות באינסרטים למטה.
מה אתה מבלבל את המוח?
אילון מגל נקודותיים.
הרי כשאומרים משהו על הרמטכ"ל... בן, תהיה בשקט כשאני מדבר בבקשה.
ירקן.
כשמדברים מילה על הרמטכ"ל בישיבת קבינט, שרים שואלים אותו שאלות, אתם כולכם נזעקים בזמן מלחמה, מה עושים לו? שהוא מנהל מלחמה. נתניהו עכשיו מנהל מלחמה. תראו מה אתם עושים לו, תראה מה אתה עושה לו. בזמן מלחמה, כשהוא מנהל...
אתה העלית כבר את הטיעון הזה, הבוקר אפילו. אני רוצה שתגוון.
אל תגיד אחרי זה, אל תפריע לי, בסדר?
אבל זה בקטנה.
בסדר? אל תגיד אחרי זה, אל תפריע לי.
הנה, אני לא מעכב אותך, תמשיך.
אל תגיד אחרי זה.
כשאתה מפריע לי, אתה מתחיל דיון, אני לא מעכשיו. הייתה קריאת ביניים.
בסדר, אז אחרי זה גם לי יהיו קריאות ביניים.
בסדר, אם מקצרות זה בסדר.
הוא מנהל מלחמה עכשיו. הוא מוביל את המערכה של עם ישראל. מערכה היסטורית של עם ישראל. מה אתם עושים לו? מה אתם עושים לו בזמן מלחמה?
נורא.
אתם לא מתביישים? אין לכם טיפת בושה?
לא.
אין לכם טיפת מודעות עצמית לטירוף, ההיסטוריה תשפוט אתכם.
אנחנו גאים אפילו.
אתם פשוט עושים דבר נורא. אתם עושים דבר... אני מבקש ממך להפסיק להפריע עכשיו.
אבל זה ממש בקטנה, אתה חייב, אתה תאהב את זה אפילו, זה בקטנטון, זה לא מפריע לך.
תזכור את זה אחרי זה.
לא, תקשיב,
תזכור את זה אחרי זה. אתה גם התחלת היום, אז אני אסיים בזה.
אני דוחף את זה בקטנות, כשאתה נושם.
סבבה, מצוין.
אני אומר שתי מילים.
מצוין. תשמע, זה פשוט באמת, אתם אנשים חסרי כל גבולות, ההיסטוריה תשפוט אתכם על מה שאתם עושים, זה פשוט נורא. אתם פוגעים בחוסנה של מדינת ישראל, לבכם אינו במקום הנכון, אתם רוצים שנפסיד, אתם פשוט רוצים שנפסיד במערכה, לא אכפת לכם מזה שנופלים פה חיילים, לא אכפת לכם מזה שעם ישראל נפגע, אתם פשוט, מה אני אגיד לך? זה ערב רב, אתם ערב רב, ערב רב, אתם ערב רב. אוקיי. פרסומות,
יש רק שתבין לגבי
יכול לשים את הדיבור
לגבי האג.
אוקיי, נכנס אלינו לאולפן טל אברהם, הכתב הפרשן הצבאי של 103 FM ומעריב. שלום.
שלום.
היית שם אתמול?
כן.
איפה?
עזה מפתיעה אותך כל פעם מחדש. אתמול נכנסנו למחנות המרכז, זירה שפחות הייתה במרכז של השיח, בוא נגיד. כולנו התמקדנו בח'אן יונס, ואתמול נכנסנו, ואתה רואה בעיניים בעצם גם לצערנו אירוע שקרה, וגם את כל המציאות שם. בעצם 2 קילומטר של מרחב שיושב על סלח הדין, על הציר, על הכביש אחד המרכזיים ברצועת עזה, שעובר בעצם מצפון ועד דרום, מה שמוכר היום כציר ההומניטרי. זה מרחב שאי אפשר באמת לעשות הפרדה בין מחנות המרכז. הכל צפוף, הכל דבוק אחד לשני, ונוסירת, ואל בורג' ואל מואזי. ובצומת הזאת היא בין בתים, חנויות בגדים, לאורך 2 קילומטר בערך, שם פועל תוגדה 36, יש מפעלים שהם המפעלים התעשייתיים של חמאס. וגם שאתה מכיר את רצועת עזה, שאתה מבין את גודל הפרויקט, זה פשוט לא יאמן.
ירדת למטה?
אנחנו היינו ככה, אז בחלק הראשון...
מי זה היינו?
חלק מעיתונאים שבאו.
צהל הזמין את מי, את הכתבים הצבאיים?
גם, לא רק.
זה היה קוקטייל כזה.
אז כן, מי שרוצה, אתה יודע, אנחנו כבר...
וויסקי.
אנחנו כבר בפעם שישית, אז מי שרוצה בא... באו
הרבה?
מספיק, 9-10 עיתונאים היו שם.
אתה בא לכאן הרבה, כן, יד תתקדם עם זה.
אבל הציעו הרבה להרבה יותר, לא?
בסדר, זה לא הנושא המרכזי עכשיו. עכשיו, זה בנוי לשני, זה פשוט לראות את זה, זה לא להאמין. רוב הנכסים מתחת לקרקע. יש מעל הקרקע ומתחת לקרקע. עכשיו, דרך אגב, אתה רואה את המכתשים של חיל האוויר, אתה מבין מה ההבדל של תקיפת חיל האוויר שיוצרת מכתש, אולי איזשהו נזק לדברים למעלה, למכונות למעלה, היא לא מצליחה להגיע למטה. ואנחנו בחלק הראשון של הסיור הזה, הגענו למין בניין, בניין תמים לחלוטין נראה. זה כנראה מפקדה של חמאס שם, של מפקדת מחנות המרכז. ומתוך הבניין יוצא פיר, שהפיר הזה הוא בעצם המפעל התת-קרקעי להכנת חומרי הנפץ העוטפים. והוא נמשך פנימה ופנימה עם דלתות עדף כדי למנוע פגיעה מהאוויר וכדומה. ואחרי שאנחנו יוצאים משם, אנחנו רואים גם את לוחמי ההנדסה מתכוננים לקראת הפיצוץ של המקום הזה, ואנחנו ממשיכים לזירה שנייה, נוספת, על אותו מרחב, ששם גולני נמצאים, פה הייתה מחטיבה 188, אבל הכל תחת אוגדה אחת, שם אנחנו רואים מחרטה בגודל, לדעתי, מבנה של 400 מטר, ששם אתה רואה את ה...
400 מטר?
אולם.
400 מטר אורך או 400 מטר מרובה?
מטר מרובה.
אוקיי.
400 מטר מרובה לערך, אני חושב, אולם פתוח, של נראה כמו פס יצור של מפעל מתכת.
מתחת לאדמה?
לא, זה עדיין מעל האדמה.
אוקיי.
זה עדיין מעל האדמה, ומעל האדמה אתה רואה את הייצור של המרגמות, ואתה יכול להתאים רקטות, מה שאתה רוצה, מה שאתם רוצים לבחור בן וינון, ויש מעלית. בפינה של המבנה הזה יש מעלית, ושם זה כאילו יורד למטה, ושם גם התהליך האחרון של הכנת חומרי הנפץ, ולדעתי גם השינוע, כלומר זה בכלל עובר. אחרי זה אנחנו ממשיכים עוד 200 מטר, מגיעים לעוד מבנה תמים,
למעלה
סחפה, או למטה? למעלה, כן. למעלה. ושם הרקטות של מעל 120 קילומטר, זה משהו עצום, זה 2-3 מטרים, אתה רואה את האורך של הרקטה, אתה רואה את זה בעיניים. וגם פה, שוב, הכל פס תעשייתי מאוד מאוד ברור, הכל נכנס מתחת לאדמה, מותאם, כלומר, כל התהליך המרכזי, המורכב, נעשה מתחת לאדמה, זה די מסביר לנו למה כאילו הפגיעה תמיד מהאוויר הייתה מאוד מאוד מוגבלת, הכל קורה למטה. ואז שאנחנו מסיימים את הדבר הזה, באים כבר לצאת, היינו שם כמה וכמה שעות, אתה פתאום שומע מהאזור הראשון שהיינו פיצוץ מאוד גדול, גם עם פיצוצי משנה, ואתה מבין שזה משהו לצערנו שונה. ושאתה נכנס לנמר חזרה, עם החבר'ה של סיירת גולני במילואים שליוו אותנו שמה, אז אתה גם מתחיל לשמוע את הדיווחים בקשר. ואתה מבין שבאותו פיר שהרגע עמדנו, גם אחת 188 הסביר לנו על כל תהליך הייצור, ומה קורה ואיך זה עובד, באותו פיר עצמו, בתהליך ההכנה, כנראה לפיצוץ של הדבר הזה, קרה משהו. והמשהו כנראה איזושהי תקלה טכנית, או משהו דומה לזה, אבל כל העובדות הללו יצטרכו להתברר.
עוד לא סוגרים, כי אתמול בלילה הדיווחים היו, או שהייתה תקלה, או שירו עלינו משהו, ירו איזה, ואז זה גרם.
אני לא יכול לשלול את זה, בן. אני באמת לא יכול. תראה, הפיר הזה היה מתואר, ואמרתי לך, אני, יש לי עצמי שם, באותו פיר, אני עומד כמו איזה אבל, ומדבר ומסביר על הפיר, מהו וכדומה. ואחרי שנייה, משהו בתוך הדבר הזה גרם לפיצוץ, כנראה בתוך המבנה הזה. עכשיו, דרך אגב, המבנה שאתה נכנס אליו, הוא מבנה שנראה עם מטבחון, שירותים, כמה מיטות, כאילו מבנה מעל הקרקע שם. פה אתה עובר לביגוד, מה שנקרא, כמו חימאי. אתה לובש ביגוד לבן כזה מוגן, ואתה נכנס פנימה. עכשיו, בתוך רומה יש בפנים. הרי זה חומרי העדף, זה כימיקלים, זה הכל, הכל כל כך רגיש. ולכן העבודה הזאת של לוחמי ההנדסה, היא כל כך רגישה, היא כל כך מסוכנת. עכשיו, אני אומר לכם, בתור מי שמסתובב סביב הרצועה, מנער אפילו, כן, מהשדות מול דארג' כנער בכפר עזה. מכיר אותה הרבה זמן, אתה רואה את הדברים האלה בעיניים, זה פשוט לא יאמן. מה נבנה שם, מה ההתעצמות שנוצרה שם, ושוב אני אומר לכם, אתה רואה 2 מטר ממה שתיארתי לכם עכשיו עם הרקטות ה-120, אתה רואה את המכתש העצום של חיל האוויר, ואתה מבין, אין מה לעשות, זאת אומרת, תקיפות הללו מחיל האוויר, הרבה פעמים שאמרנו, זה לא שהם לא עשו נזק, אבל תקפו, פגעו, זה עשה נזק ללמעלה.
טוב, חמאס, בוא ניתן את השמות של לאדמה. החיילים שפורסמו, צהל התירה בוקר לפרסום את שמותיהם של 4 לוחמי צהל שנפלו אתמול בקרבות ברצועת עזה, והודעה נמסרה למשפחותיהם. 6 לוחמים נוספים נפצעו קשה ופונו לבתי החולים, משפחותיהם עודכנו. אלה שמות החללים, סמל רועי טל מכפר יהושע, לוחם בגדוד 94 שבחטיבת כפיר, נפל בקרב בדרום רצועת עזה בן 19 בנופלו. רב סמל במילואים יקיר אכסטר מירושלים, לוחם בגדוד הנדסה 8291 עוצבת חצי האש 551, נפל בקרב בדרום רצועת עזה בן 26 בנופלו. רב סמל במילואים דוד שוורץ מאלעזר, לוחם בגדוד ההנדסה 8219 עוצבת חצי האש 551, נפל בקרב בדרום רצועת עזה בן 26 בנופלו. רב סמל במילואים גבריאל בלום מבית שמש, לוחם בצוות ההנדסה האוגדתי של אוגדה 36, נפל בקרב במרכז רצועת עזה בן 27 בנופלו. זה קצת אירועים שונים פה.
זה לא קצת, זה אירועים שונים. כן. זה רק להגיד לכם עד כמה, כי גבריאל באמת נפל באירוע הזה שתיארתי עכשיו.
נכון.
שם גם היו כמה פצועים קשה, גם המדי דרך אגב נפצע שמה, ושלושת החללים האחרים, בשתי תקריות בחאן יונס, אחת עם 551 פגיעת נונטט, ועוד התקלות עם מחבלים של הלוחם מחטיבת כפיר. רוצה לומר לכם, זה נכון שעברנו לשלב אחר בצפון הרצועה, אבל לפחות כרגע בדרום הרצועה ומרכזה, אנחנו באותו אירוע. כלומר, זה אירוע של שתי אוגדות שמתמרנות, אחת מחנות המרכז השנייה.
אנחנו במלחמה, בקיצור.
יש אוגדה שעדיין תופסת את המסדרון. מה זה תופסת? תופסת, זה הופך את זה כמעט לשיית קבע, מסדרון נחל עזה. ובצפון הרצועה יש כבר הרבה הרבה פחות כוחות, בעיקר פשיטות אם יצטרך, אבל שימו לב לזה.
כלומר, יצאו ממרכזי הערים.
יצאו. נשמרו על צירים לוגיסטיים, על הציר הלוגיסטי באזור החוף, על המסדרון הזה שאמרתי לכם ששם גם מתכננים שיית קבע, הם תחת השאלה מתי ואיך חוזרים או לא חוזרים אוכלוסייה פלסטינית, זאת צריכה להיות החלטה של הדרג המדיני, אבל שימו לב למה שקורה ומה שחמאס לא סתם עושה את זה בהיבט התודעתי, כי פחות דיברנו על זה במהלך המלחמה, הוא חוזר לראות רקטות מצפון הרצועה. כמעט כל יום
בחמש. כאילו, זה נשמע כמו אירוע סיזיפי. אתה מעלה את האבן לראש ההר, ואז היא מתגלגלת.
אז תראו, היו לפחות 5 או 6 מקרים בשבוע האחרון, שכמעט כל יום יש אירוע של ירי רקטות שהוא דווקא מצפון הרצועה. אז נגיד, למרכז הארץ אתמול והשפלה, זה נורא ממרכז, אולי דרום הרצועה. הירי לסדרות, בסביבות 9 בערב, כבר היה להבנה שמצפון
הרצועה. היא רק נראית קטנה הרצועה הזאת, היא רצועה ענקית.
מאוד מאוד מורכב, אירוע מורכב מאוד.
שני דברים, אם עוד נשאר זמן, קודם כל, איך אתה רואה את ההמשך של שלב ג'? הרי בסוף הזה, בשלב ג' צהל אמור להיות עם הרבה פחות כוח בפנים. אני שומע גם על הרבה מילואימניקים שמשתחררים, וגם סדירים, מתוך עזה שמתחילים לצאת לרגילות, לרענן אותם לקראת ההמשך. ואתה יכול לאשר לי שהם יצליחו לפתח גם חומר נפץ תרמוברי, חמאס?
אני אגע בשאלה הראשונה, שאלה השנייה אני לא יודע להגיד לך בוודאות התשובה אליה, אז אני אחסוך ככה את הזמן בעניין הזה. תראו, כרגע חאן יונס זה אתגר שעוד ייקח הרבה זמן, אז כלומר, דפוס הפעולה בחאן יונס יימשך ככה. מהרגע שיסיימו את מחנות המרכז, צריכו לקבל תחלטה על רפיח. אני לא חושב שאפשר להימנע מפעולה צבאית על רפיח, זה קצת יותר מורכב, כי כנראה יש גם עניינים גם של סגירות בקשר לציר פילדלפי, שזה בינינו הבין האמריקנים והמצרים, אבל חאן יונס, כל עוד כרגע עוד לא נגמר שם, אנחנו נראה את שתי האוגדות פועלות. כלומר, שאתה מדבר על שינוי ומעבר לשלב הבא בדרום הרצועה, להערכתי זה עוד ייקח זמן.
אגב, דובר צהל הודיע שצהל הרחיב את הפעילות בחאן יונס.
כן, כי חאן יונס, אתה יודע, זה כמו שהם אמרו בהתחלה בבני סווילה, שצהל כבר נמצא במרכז חאן יונס. חאן יונס זה חתיכת מפלצת מורכבת עם כל הכיוונים שם. אז חאן יונס, כל הפעולה הזאת לא תסתיים, אז אתה תראה את אותה אוגדה בנו שמה. שיגמר השלב המרכזי, הם טוענים שחררו שם שני גדודים, אתה תראה פעולה עם פחות כוחות. אני לא יודע לאן זה יוביל, אנחנו רואים את ההתפתחויות, זירה צפונית לא הזכרנו, כמובן שהשבוע האחרון הוא בסימן עלייה בעצימות המלחמה, שם כן ישיגו, לא ישיגו אמריקנים הסדר. שאלות גדולות. כרגע מתכננים את המילואים, לשאלתך בן, ל-45 ימים בשנה, ב-2024, מספיק שקורה משהו קצת יותר בגובה, עוד פעם יותר גבוה, והמילואים חזרה על הקווים, כמו שאומרים.
אוקיי. טל אברהם, תודה שדיברת איתנו. פרסומות. שלום, אושרי טל.
שלום, בוקר טוב.
דוד של רועי טל, זכרו לברכה, מכפר יהושע, לוחם בגדוד 94 של חטיבת כפיר. שנפל בקרב בדרום רצועת עזה, בן 19 בנופלו.
כן, אחיין שלי.
כן.
כן, פשוט רם ביום בהיר, קיבלנו אתמול בערב את הבשורה הקשה. רואי, לא היה בבית עוד מלפני 7 לאוקטובר, לא זכינו לראות אותו כבר 14-15 שבועות.
וואו.
כן.
וואו.
לא יצאו להתרעננות, לא כלום?
הייתה התרעננות ב-15 לדצמבר של כמה שעות באשקלון, ואחרי זה הם חזרו.
וההורים ראו אותו באשקלון?
כן, כן, כן. רועי הוא ילד שלישי מתוך 5 אחים, הוא האמצעי. הוא התחנך פה בעמק ישראל.
אתה גם מכפר יהושע?
לא, אנחנו מיוקנעם, שזה ממש כמה דקות משם. זהו, מאוד מאוד קשה.
מה אתה יכול לספר לנו עליו?
רועי, ילד ממש, ממש ממש מתוק. הוא שקט, ביישן, עם המון המון נתינה. הוא נורא נורא אהב את כמושב ניקטה, את כל הטבע והמרחבים וכל כלי רכב גלגלים ואופנוע, טרקטורונים. הוא היה נוסע בשטח עם החברים לשעות מרובות, אפילו כל הלילה, ועם המון 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 נתינה, והנתינה שלו... הנתינה שלו מתבטאת גם בצורה שהוא נפל, כי הוא חובש בדו 94 בצפיר, בדוחיפת.
איך הוא נפל?
וכחובש הוא לא היה צריך להיות בראש הכוח, כי חובש אמור למעשה לטפל בפצועים ולהיות מאחורה. אבל הוא כמו תמיד ראשון, ותמיד הוא היה ככה. והוא נכנס פשוט למבנה שהיו בו שתי מחבלים, ופשוט הם הפתיעו אותם. אז חבר שלו נפצע, והוא נהרג פחות או יותר במקום. לא היה הרבה מה לעשות.
הוא ההרוג היחיד בתקרית הזאת?
לפי מה שאנחנו יודעים, כן.
כמה זמן הוא היה בצבא? זה קודם כל זה חטיבת כפיר, כמובן.
כן, הוא בן 19, מסלול של שנה. ילד. פשוט אני מכיר אותו כל החיים, ומגיל מאוד קטן, ככה אתה רואה ילד גודל ומתפתח, ופתאום ביום בהיר אחד הופכים אותך לחייל, וזה פשוט לא נתפס.
אתה אומר שהם חמישה, היו חמישה אחים, אז יש שניים מבוגרים ממנו, הם גם בתנאי לחימה עכשיו, או שהם לא לפחות?
הגדולה במילואים, תומי, היא במילואים, כן, מתחילה משביעי באוקטובר, בכיפת ברזל, וזהו, כאילו, יש לו עוד שתי אחים קטנים, תאומים.
אתה דוד שלו איך?
אני אח של אמא שלו, של סמדר.
ואתם גדלתם בעמק?
כן, כן, ומשפחה מאוד מלוכדת, ופשוט זה משהו לא נתפס, כל הדבר הזה, שאני פשוט לא מבין למה, למה אנחנו צריכים לחשוף את החיילים שלנו להיכנס לבתים? בכל בית יכולה לחכות להם הפתעה אחרת. אם זה בתים ממולכדים, אם זה מחבלים שיושבים ומחכים שמישהו ייכנס. אני לא מבין למה אנחנו עושים את זה. זה פשוט לא נתפס. כאילו, אני חושב שהתגובה של המדינה שלנו צריכה להיות לפני כולם, ולפני כל העולם ש... אומר לנו איך להתנהג.
אני אגיד לך מה, אני חושב שקודם כל אין מספיק חימושים כדי להשמיד מהאוויר את כל הבתים ברצועת עזה. ובית, אני חושב שתקן אותי טל אברהם שאיתנו פה, אני חושב שכל בקשה של מגד בשטח לפגיעה בבתים מתקיימת, לא?
חד משמעית.
אני לא פגשתי אף קצין שאמר לי אחרת, וכולל אנשים שלא דרך תיווך של דובר צה"ל, זאת אומרת, קציני מילואים, שאומרים את האמת.
טל, צריך להוסיף, יש פעמים שזה לא קורה, אבל זה מסיבות שלא קשורות ללשמור על איזשהו עקרון מוסרי, אלא או שיש לנו בעיית בטיחות קשה עם כוחותינו, או שיש לנו בעיית חימושיים, או שיש לנו, אגב, צריך להגיד גם את זה, עניין שון?
אושרי, מה היית רוצה שיקרה? מה הציפיות שלך?
אני הייתי רוצה שמה שקרה בצפון רצועת עזה יהיה גם במרכז וכמה שיותר, ופשוט שישארו בדרום, וזהו, ואין להם רצועת עזה. אחרי מה שהם עשו, פשוט זה יהיה השטח שהם יגורו בו, ומי שלא רוצה, אז הוא יכול לעזוב.
שישתה את המים של עזה.
כן, או שיעבור לאחד מ-22 מדינות ערב, שישמחו לקבל אותם.
כלומר, לא לאפשר להם בכלל לחזור בכלל לצפון הרצועה.
לא, למה אנחנו צריכים אותם שם? למה אנחנו צריכים את האיום הזה שיחזור אלינו? הרי זה רק עניין של שאלה של זמן, הרי ברגע שזה ייפסק, יום אחרי הם יתחילו להתחמש ולהתארגן מחדש, ולחכות לפעם הבאה. וזה רק עניין של זמן, וזה פשוט... אנחנו חייבים להתעשת ולהבין שזה האויב שלנו, והאויב לא יהפוך להיות משהו אחר.
אז מה, לעודד אותם להגר?
כן, להגר או כל פתרון אחר שהעולם ישבור את הראש מה עושים איתם. אנחנו כבר סיימנו עם זה.
כן. לצערי הרב זה לא רלוונטי לעולם.
כן, אנחנו גם...
אנחנו צריכים להבין איפה אנחנו חיים. אמריקאים כבר הודיעו לפני שבוע שכל תושבי העזתים יחזרו לבתיהם ואף אחד לא יוגלה מכאן, ובלי אמריקאים אין לך פצצה. אני אומר את זה בצער רב.
כן, אבל גם במלחמת יום כיפור היה סיפור דומה, וגולדה ידע לעמוד על שלה, וככה הסתיימה המלחמה.
כי במלחמת יום כיפור היינו צריכים להציל את עצמנו, כן, אבל אף אחד לא אמר שאתה הולך להגלות את ה2.5 מיליון ערבים למקום אחר.
יש גם ייצור מקומי של פצצות, כן, זה לא שהכל תלוי באמריקאים.
אנחנו כיתרנו 30,000 חיילים, כיתרנו אותם, ואמרנו שאם לא יקרה מה שצריך לקרות, הם ינמקו וירבו למוות.
ואתה יודע מה קרה?
אושרי טל.
הכריחו אותנו להסיר את הקטר הזה, והכנסנו עם הספקה.
אושרי טל, הדוד של רועי טל, זכרו לברכה שנפל אמש בעזה.
תנחומים.
תודה רבה שדיברת איתנו, המקום ינחם אתכם.
תודה רבה.
צפון, יש לנו שנייה?
יש לך 10 שניות.
דיווח על תקיפה של מלאט רכב בדרום לבנון, באזור הכפר אנדוריה. 10 שניות זה בסדר?
מי ישב בו?
אני לא בטוח שזה מי, כמו החוליה. אני לא בטוח שזה לא החוליה, צריך לחכות, מכיוון שהיו
עדכונים
לרמות נפתלי ממש לפני זה, וגם דיווחים נוספים.
תודה.
ישראל במלחמה, לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו, ינון מגל ובן כספית. 1, 2, 1, 2.
אתה מבין מה אני אומר?
ברור.
כן, קטעתי אותך באמצע, אתה רצית להמשיך משהו, להשלים משהו?
תשמע, קטעת אותי באמצע, זה סיפור חיי בערך, סוג של... כן, כמובן שרציתי.
בבקשה.
אז ככה, זה... בדרך כלל אתה יודע מה דעתי, שאתה חלק גדול מה... דברים אינך יודע על מה אתה סך, אבל כשהגעת עכשיו לנושא של הג והקראת הוואטסאפ שמישהו שלח לך שלא, זה לא נגד אנשים, זה נגד מדינות, בעצם עשית מה שעשו החברה האלה בעזה אתמול, ראינו את זה בסרטון, התפשטת, התייצבת בתחתונים, עירום ועירייה מול כולנו, והפגנת שאין לך מושג על מה אתה מדבר. ובכן, International Court of Justice, זה בדיוק בית דין הזה שמדברים עליו, בתביעה המפורסמת של בוזניה and הרצוגובינה versus Serbia and Montenegro, ברגע שהושגה שם פסיקה שאכן היה רצחה, מיד, קודם כל, פסיקה כזו, חלילה, אני לא מאמין שזה יקרה, יש לנו גם את אהרון ברק וגם את האמת לצידנו, מאותו רגע נתניהו בן אדם רדיו-אקטיבי בעולם, הבעיה הגדולה שלו תהיה, אף אחד לא יזמין אותו להרצאה, ראש ממשלה של מדינה שהורשעה ברצח עם, אף אחד לא יקבל אותו, ככה זה, העולם, תשמע, הגויים הם אנשים מוזרים, אבל אותה תביעה שרגע סיפרתי לכם עליה, אפשרה להגיש נגד רדובן, קשה לי עם השם שלו, אבל מילוסביץ' בגדול, תביעה, והוא מת בכלא. הוא היה אז המנהיג של אותה מדינה.
חלום.
הוא מת בכלא.
איזה חלום.
חלילה. עכשיו, זה לא יקרה.
זה דבר נפלא.
אני חושב שאת נתניהו מדיג הרבה יותר...
ממש החלומות שלכם.
מדיג הרבה יותר הנושא של... הוא לא יוכל להיות בדירקטוריון, הוא לא יוכל לשאת הרצאה.
בדירקטוריון? נראה לך שנתניהו רוצה להיות בדירקטוריון?
אחרי שאתה פורש, אחת הדרכים לעשות הרבה כסף זה דירקטוריונים, אם לא ידעת.
אוקיי.
הרצאות, דירקטוריונים, כל הדברים האלה פשוט לא יהיו. עכשיו, אתה גם אמרת, הקטע הזה, שאחד הדברים הכי גרועים שמכונת הרעל עושה, אתם עושים הרבה דברים גרועים, כל הסכסוכים האלה בינינו לבין עצמנו, שמעניין מאיפה הם באו, אבל כשאתה מגיע לקטע הזה שלא אכפת לכם שנופלים חיילים ואתם רוצים שנפסיד, שם אתה הופך מדרגה של מפיץ פייק לעושה מעשי נבלה. אני רק מזכיר לך את זה, כי אתה הרי באמת יודע שזה לא ככה, ואתה יודע שכל ישראלי, לא חשוב אם הוא חושב שנתניהו הוא דחליל או אליל, נפשו שוטטת דם על כל חלל, אגב גם אם הוא לא מהצד שלו, ובחלומותיו הטובים ביותר בלילה.
אז למה אתם פוגעים בצהל?
אני אענה לך כשתתחיל החקירה הנגדית, בסדר?
למה אתם מחלישים את ישראל?
כן, אנחנו מחלישים, אנחנו עושים מטווח על הרמטכ"ל, אנחנו כל הזמן מתנפים.
למה אתם אומרים הפסדנו?
הטייסים סרבנים, זה הכל אנחנו.
למה אתם אומרים לא תהיה תמונת ניצחון?
אבל אני אמשיך כמובן, קודם כל אנחנו מאוד מקווים שתהיה תמונת ניצחון.
אבל למה אתם אומרים את זה?
אנחנו טיפה יותר מצוינים, כי אנחנו לא התחנכנו לשקר לציבור, אלא להגיד לו את האמת הפשוטה,
שזה קשה. למה אתם תוקפים את ראש הממשלה שמנהל את המלחמה?
למה תוקפים? להזכיר לך, אתה יודע מה? תודה על השאלה. בואו נשמע, זה 7 שניות, את חיזבאללה טעו בנו בגדול.
חיזבאללה טעה בנו בגדול ב-2006, הוא טועה בנו בגדול גם עכשיו.
הוא היה אתמול בצפון, והוא דיבר, אם לא זוכר, אם זה מילואימניקים או לא יודע מה, ופתאום השתחרר לו הקפיץ ככה, יש לפעמים לדחליל, יש לו רגעים של סך הדעת, שפתאום מתפלקת לו סוג של אמת, הרי טעה בנו בגדול ב-2006. 2006 זה מלחמת לבנון השנייה. נתניהו מירר לאולמרט את החיים, הקים את מחאת המילואימניקים ומימן אותה.
לא נכון, שקר.
ומימן אותה.
אחרי המלחמה.
ואחר כך...
אחרי המלחמה.
ינון, לבנון השנייה נמשכה 21 יום.
אחרי,
כן,
אוקיי.
נתניהו היה מחכה המלחמה. עכשיו 3 חודשים ועוד לא רואים את הסוף.
אחרי המלחמה.
אנחנו עכשיו נחכה, אז לא.
אתם עושים את זה תוך כדי מלחמה.
נכון, כי האיש הזה הוא סכנת מוות. סכנת נפשות.
אתם פוגעים במי שמוביל את המערכה תוך כדי מערכה.
הוא מוביל את המערכה בערך כמו שאני מוביל קרח.
מה זאת אומרת?
האיש הוא סכנה. שר הביטחון
לא
שלו,
המערכה, אז למה הוא סכנה?
שר הביטחון שלו, יואב גלנט שמו, אמר לו בשבוע שעבר, אתה פוגע בביטחון המדינה, וזה רק מה שמתפרסם. בתוך החדר אומרים את זה רבים אחרים, אין אחד
לא
מראשי הזרועות...
אני לא שמעתי שיואב גלנט אמר לו שהוא פוגע בביטחון המדינה.
אז תתעדכן, תעשה גוגל. תעשה גוגל, בהקשר שזה שהוא אוסר עליו לפגוש את זה,
אוקיי.
הוא אמר לו, כן. אתה... פוגע, והוא אמר את זה באנדרסטייטמנט, כי אנחנו נמשיך להגיד את האמת לציבור.
סבבה, אבל אתם עושים בזמן מלחמה, אתם פוגעים בצהל,
עכשיו, בזמן שאנחנו אומרים את האמת הזו לציבור, אנחנו לא פוגעים בכלום. לא אנחנו הבאנו את המדינה הזאת למקום שהגיע אליו.
אתם פוגעים,
מי שהביא את המדינה הזאת לפשיטת רגל בכל התחומים, זה אתם.
אתה משרת את האויבים שלנו.
המונח אחריות, שהוא המציא נתניהו, של ראש ממשלה, מלא באחריות שלכם, לא שלנו. עכשיו, רק אני לא יכול בלי האנקדוטה הקומית הזו, שנתניהו ביקש, זה התפרסם אתמול, מנשיא איחוד האמירויות, לשלם דני אבטלה לפועלים הפלסטינים בגדה המערבית. השייך מוחמד בן זייד נדהם מהבקשה, סירב ושלח את נתניהו לנשיא אוקראינה. תבקש כסף מזלנסקי, אמר לו. עכשיו, מה הסיפור? הוא יודע, הוא שומע את זה בכל הערכות הביטחון, שיכולה לפרוץ גם אינתיפאדה עכשיו ביהודה ושומרון, ואם הם ימשיכו לשבת בבית ולא לצאת לעבודה, ועוד מעט לרעוב, זה יכול להתפוצץ. עכשיו, יודע שההמלצה היא לתת להם לעבוד, או לפתור את זה איכשהו. עכשיו, אין לו אומץ מול ינון מגל, להגיד את האמת, לפעמים צריך להגיד את האמת, יש לנו יותר מדי חזיתות, צריך לעשות את הדברים, אין לו אומץ, הרי מדובר בדחליל. הוא מרטיב במכנסיים, אז הוא הולך לקבץ נדבות אצל מוחמד בן זייד, שזורק אותו מכל המדרגות, כאשלך דחליל. אני לא רוצה כלום, אני רק רוצה לספר לך את האמת. אתה צריך שעתיים ביום לשמוע את האמת.
מה אתה רוצה?
יש לך עוד 22 שעות לתנף.
דחליל, דחליל, הוא ראש הממשלה, אתה דחליל.
אני לא קשור, מה אני קשור?
אתה עושה, אתה כולו מברבר.
מה אני קשור?
מה
אני קשור? למה אני פקטור? אני בן אדם פרטי, אני כולם מדבר קצת ברדיו. מה תגיד, יש באמת תחרות ביני לבין נתניהו? אני כשהתחתנתי עם אישה חדשה לא נידיתי את הבן הבכור שלי. מה הקשר שלי שבין נתניהו?
אז הוא אמר על מוחמד בן זייד.
איתי כספית נהיה הילד של כולנו.
הוא מנהל עכשיו מלחמה.
אז מה אני, מה הקשר? מה אתה משביע אותי לנתניהו?
מה אתה רוצה?
למה אני קשור לנתניהו? עומד לבחירות, אבל זה הקטע של דמוקרטיה. אפשר לתקוף אישית. כל פעם שאתה תשווה אותי לנתניהו, אני תכף אתחיל לשוות אותך לאנשים.
אז אני עוקף אותו, תוקף אותך אישית.
אני גם לא דומה לך, אתה יודע. אתה כל הזמן טוען שאני לא מצליח להשתלט על כעסיי, אבל אני פחות מצליח להשתלט על יצריי. אז אני לא אתה, ואני לא נתניהו. אני לא פקטור, אני לא פוליטיקאי, אני לא ניתן, אני לא אמרתי את עצמי לבחירה של כלום. הדבר היחיד שבוחרים בי כל בוקר, זה אלה שרוצים לקרוא אותי, או לשמוע אותי.
מתוק.
עכשיו זה לא קשור לכלום.
אוקיי.
ולכן כל ההשוואה ביני לבין נתניהו היא השוואה מתואבת של אדם מתואב שקוראים לו ינון מגל. נעים מאוד, תכירו, ינון, אתם איש מתואב. מסית, משסע, מחריב את כל ישראל, מפיץ פייק. כל דבר אתה תעשה כדי להגן עליו. כל דבר. הכל קשר.
סיימת?
תעזור אותי במנוחה.
סיימת?
לא תעזור אותי במנוחה, אני אבוא אליך. זה לא מצחיק.
תבוא אליי? זה היה איום?
כן.
איום שמה, תבוא אליי איפה?
לא, מילולית כמובן. בוא, אצלנו אין אלימות פיזית.
תשמע, לפחות אני לא ערב רב שפוגע בעם ישראל.
אני ערב רב, סבבה.
כן, לפחות אני לא ערב רב שפוגע בעם ישראל.
אני ערב רב.
תוך כדי מלחמה.
תוך כדי מלחמה.
נכון.
כן, אני עושה אמבושים לרמטכ"ל באמצע הקבינט, חבורה של חלאות המין האנושי. אני עושה אמבושים, הרי שרים בליכוד מספרים שזה הכל מתוכנת ומתוכנן על ידי מכונת הרעל. זה אני, אני מפיץ בערוץ שלי שהטייסים פה והאלה שם, ולא רוצים וכן רוצים. ערב רב, סבבה, אבל אתה יודע מה? את ערב רב אני מקבל.
אוקיי, סבבה. אתה פוגע בעם ישראל... בתוך כדי מלחמה.
ולכן, אני מבקש, אני אפילו מפציר, לא להצביע לי יותר.
זה לא קשור ללהצביע.
זה כן קשור, אז להגיש נגדי תלונה במשטרה, סבבה?
אתה יש לך...
או להמשיך להסית נגדי, בתקווה שמישהו יהרוג אותי.
בסדר. בוא, אתה קצת מתרגש.
אתה איש עלוב.
אתה קצת מורגש.
עכשיו, האם הייתה איזה מטרה, נניח הציונות? שמע, בשביל הציונות הייתי, אם הייתי חי בתקופה ההיא, באמת מוכן לעשות הרבה דברים. תקומת ישראל. לא, אתם מבוססים ברעל ובארס ובתינופת של עצמכם כדי להגן על משפחת נתניהו. זה הסיפור. עכשיו, עד לפני לא מזמן יכולתם להגיד, ביטחון ישראל, שומר ישראל, תראו מה הוא עשה. תראו מה המדינה הזאת שווה הבוקר, יחסית למה שהייתה שווה לפני שנה ושבוע.
לא, אני אגיד...
מי היה פה ראש ממשלה?
אנחנו חיים באותה תקופה. כן, אנחנו חיים באותה תקופה
שאתה ציונות. תראו מה הוא עולה לנו.
אנחנו חיים במלחמת השחרור.
וכמה הזהירו אותו ומי לא. חברים שלו הזהירו אותו.
תראה, אתה כל היום ביבי ביבי.
החברים הכי טובים שלו הזהירו אותו.
אין לך כלום בחיים חוץ מביבי ביבי.
בכל שפה, הוא הרי שפה, יש בו יודע שפות. אין שפה שהוא לא שמע את האזהרות. תפסיק. אתה מחליש את... עכשיו, הוא הרי היה המגן הכי גדול של מערכת המשפט.
מה זה קשור
זה הכל
עכשיו?
התפוגג. עכשיו פתאום הוא חוזר...
מה זה קשור?
מה זה קשור? כי זה התחיל בזה.
מה זה קשור?
כי זה התחיל בזה.
מה אתה מבלבל את המוח?
זה התחיל בזה.
ביבי ביבי, מה אתה
אני
רוצה?
אני אמשיך בבלבל את המוח.
אז הוא אמר למוחמד בן
תקשיב, אתה יכול לקחת את עצמך, להתנדף לערוץ 14, אני אבלבל את המוח עם מישהו אחר. אתה יושב פה מולי, תרשום. ביבי, ביבי, ביבי. כל היום. עד שהוא ישחרר את המדינה הזאת, ואפשר לה להשתקם.
כן, בינתיים אתה אומר ביבי, ביבי 20 שנה, וביבי, ביבי, ראש ממשלה.
אם היית בן אדם שגרם אחד של אמת בכל הגוף החלול שלו, היית יודע שכל העזרות שלי 20 שנה על ביבי התגשמו. בכל התחומים. בריקבון המוסרי, בפלילי, בכלכלי, בחברתי.
מה קורה בפלילי?
אפילו בקטע של...
אמרת שוחד, אין שוחד.
אפילו בקטע של התדמית שלנו בעולם. אין דבר אחד.
מה קרה מהתיקים? מה קרה עם הצוללות?
אחד קטן שהזהרתי לפני 20 שנה ולא קרה.
מה קרה מהצוללות? הנה, אמרת על הצוללות.
ואתה יודע את זה.
הנה אחד, על הצוללות.
אתה פשוט יודע את זה.
אמרת על ההסכם עם שר הרביבי.
כי אתה לא כזה חלול, אתה רק חלול למחצה. אם ננער אותך, נשמע שקשוק. ואתה יודע שכל העזרות, אני התחלתי לבד לגמרי.
אתה רוצה שאני עוד פעם אשים פרסומות עליך בן?
לאט לאט הצטרפו אליי אנשים.
אתה רוצה שאני אשים עליך פרסומות?
ואנחנו אמרנו לכם בדיוק מה יקרה. אמרנו לכם שפולחן האישיות הזה ייגמר בבכי.
אתה שוב יוצא משליטה?
ואת הבכי שומעים עכשיו?
אוקיי.
מהצפון, ומהדרום, ומהמרכז, ומהמזרח, ומחוץ לארץ, ומה שאתה רוצה. וכולם. כולנו ביחד בתוך הבכי הזה. ו-1,500 קברים, והכלכלה... רצועות ביטחון בתוך המדינה.
אין 1,500 קברים, יש 1,300.
לא, אני פשוט, אתה קצת מתעלם מזה שמתחילת התמרון, נהרגו כבר קרוב ל-150, אם לא יותר חיילים, ומכיוון שאתה אומר...
ועוד 1,150.
שהמלחמה עוד באמצע, אז אתה יודע שזה ייגמר בהרבה יותר.
אבל למה אתה אומר 1,500?
הנחמה שלך היא זה שאנחנו פשוט שמחים... אנחנו שמחים על כל קבר, נכון?
למה פייק? למה? למה פייק כל הזמן?
כדי שתוכל להגיד.
עכשיו, אני רוצה להגיד לך, אמרת כל מה שהזהרת קרה.
177 חללים מתחילת הדיבור.
מה קרה? מה קרה?
תוסיף את זה ל... וזה הכל, אגב...
בן צ'וק.
ספירת הדמים שלכם.
אתה קצת בטענטרום.
אין על מי להטיל את האחריות.
אתה לא שולט בכעסים שלך.
נתקעתם, קמתם בבוקר.
אתה מנבל את הפה.
אולמרט איננו.
אתה מדבר לא יפה.
בנט איננו. לפיד איננו.
אתה לא שולט.
ממשלת הימין על מלא קיבלה את הכל, את כל הסמכויות. עכשיו הם מדברים על שישה משרדים.
שלום אליי פדרמן.
שלום, מה העניינים?
טוב, מה קורה?
וואלה, בסדר גמור, בשבח לאל.
איפה אתה?
אני בבית חולים שיבא.
וואלה, מה מצבך?
וואלה, משתפר מאוד, משתקם, היום משתחרר, עוד איזה שעה אני מאמין.
אה, באמת?
כן, הספיק, לא? צריך לחזור לקרב.
כמה זמן עבר? מתי התאשפזת? ספר הכל.
ביום שישי נפצעתי.
מה קרה?
אני והממ"מ הנמר שלי, המפקד כלי בדיניין, אלון אברמוב, הלכנו לזה משימת חיסוף פירים. היה לנו שם איזה מערבון קטן. של מחבל חמאס עם RPG ונונטט, אני לא יודע בדיוק, עם מטענים, עם הכל. עדינה, אני צריך ללכת לפתוח את השטח לפני שחילי נכנסים, כי אני בסוף יחטוף פחות מהם, זה התפקיד, לפתוח להכיר את השטח. ויהיה שם מחבל עם, במצב פריאה, מחכה לי כבר. איך שזיהיתי אותו, הוא ירה עליי.
ראית אותו לפני שהוא ירה?
ראיתי אותו, כן.
באיזה מרחק הוא היה?
כמה מטרים.
ממש קרוב?
ממש קרוב, וזה גם המזל.
בגלל זה RPG לא עשה את הנזק המקסימלי.
בדיוק, בגלל זה RPG לא היה לו מספיק תנופה, אז הוא התפוצץ בחלון, ורסיסים שלו רק נכנסו.
מדהים. מרחק של 5 מטר בערך?
מאמין, 6-7, משהו כזה.
אוקיי.
ישר, קודם כל... העץ הראשון שראיתי דחפתי עליו, לא ראיתי אם הוא נפגע מזה או לא, מקווה שכן.
הפלת עליו עץ?
דחפתי עץ,
אחרי הפגיעה,
אמת. אתם שניים בדיניין, נכון? אתה והממ"מ.
אנחנו שניים, אני והממ"מ.
יש יכולת לראות עליו מהדיניין? הממ"מ כאילו יכול לפתוח חלון ולראות על מישהו שיורה בכם?
עדיף פחות לפתוח חלון, וגם לא היה לנו אופציה, כי מזל שלא פתחנו את החלון, כי היה שם גם מטען, וחרכים אין לנו, אז עשינו מה שאפשר עם הקף, עשינו גם הממ"מ חבל על הזמן, היה בקורוח, נתן דיווח בקשר כמו שצריך לכוחות האחרים, חתרנו למגע כמו שצריך, כמו שלימדו אותנו, ואז חילצנו לאחורה, חילצנו לאחור, הלכנו למקום מחסה, חילצנו את עצמנו לתוך בית ששהינו בו, ומשם התחלנו להתגלגל, פינוי באמר, מסוק.
מה קרה לך?
אני נפצעתי קל מרסיסים, זכוכיות, כל מיני חלקיקים, גם בעין ימין, גם מתחת החזה, איפה שהווסט לא חיסה. באמת יצאנו בנס, אני והממם אברמוב, שמגיע להיות אפילו יותר קרדיט ממני, אלוף, באמת אלוף.
תגיד, אתה...
בדיוק הסיפור של הבחור שפגשנו בה, אתה זוכר, נונתן?
ברור.
יונתן, איך קראו לו?
יונתן בלחמו.
בדיוק.
כן, תגיד.
יונתן בלחמו גם קריש.
כן. אתה מכיר אותו?
שמעתי עליו סיפור.
תגיד, אתה כבר השני במשפחה שנפצע בעזה?
אני השני, כן, בעזרת השם האחרון.
בעזרת השם. אתם, כמה אחים אתם עכשיו על מדים?
אנחנו, יש את דוד שהוא בגבול הצפון, יש את עובד שהוא טולקרם, ג'נין, היה בלילה בפעילות בטולקרם, יש את אלקנה שהוא נפצע בנובה והוא עכשיו בעזה.
הוא היה בנובה?
כן, הוא היה מאבטח.
היה הסבת בנובה, מאבטח. גם נלחם שם כמו אריה, חזר למילואים.
כן, אחרי שהוא נפצע, החלים, התגייס למילואים ונכנס לעזה.
נכנס לעזה כמו נמר, וכל הזמן הוא לא מבטר, ורוצה תפקיד יותר משמעותי ויותר משמעותי, באמת דוגמה למופת. ויש את שלם, שלמרות ששתי החברים הכי טובים שלו, ששותפים לדירה שלו חטופים בעזה, אני אציין אותם גם איתן מור ואליה קמליבמן, שיחזרו אלינו בעזרת השם.
זה הבן של אליהו.
הבן של אליהו.
והבן של צביקה.
החברים הכי טובים שלו, במקום לרחם על עצמו, גם עלה על מדים, והוא משרת באזור המעלה. ואני, הבן הקטן בצבא.
עכשיו, אתה הדינאין שהסתובב עם דגל ביתר ירושלים בעזה?
בעיקרון הדגל ביתר הזה, אני רציתי לשים אותו עליי, אבל הוא על חבר שלי, אז הוא לקח אותו.
זה דינאין של חבר?
כן, הדינאין הצמד שלי.
חשבתי שזה כבר הייתה המטרה של החמאס.
אם רואים ביתריסט, באמת נראה לי מפחדים קצת.
נו, באמת, אתמול בקושי יוצאתם טקו בטדי, תסלחו לי שניכם, כן?
שיתחילו לשחק כדורגל.
וצריך לציין שאתם כולכם הבנים של נועם פדרמן.
אמת.
אז מה זה, קיבלתם את עוז הרוח מאבא?
קיבלנו את עוז הרוח, קיבלנו את הגיבוי המלא, אמר לנו תעשו מה שצריך, לא לפחד, גם אם תיפצו הכל בסדר, זה הזמן שלכם, את כל הגיבוי.
וואלה.
כולם יודעים מזה אבא שלי, לא צריך לספן.
איפה הוא?
מאבא שלי?
כן. איך הוא מחלק את זמנו בין הגזרות והפצועים?
יש את הלוז המיוחד שלו, כל הזמן על הכביש, נוסע, מבקר, תומך, מה שצריך.
כן, ראיתי שקפטן ביתר ירושלים ברך אותך, ראית?
כן, אופרי קריאף כפרה עליו.
כן.
תגיד, אם אתה מתכוון לחזור לעזה?
כן, בטח, אני עכשיו משתחרר, עושה לעצמי
שיקור. אתה תיקח בשבילי צעיף של הפועל גם? אני רוצה שיהיה גם נציגות.
צעיף של הפועל לא יקרה. הגזמת.
נראה אותך.
הגזמת.
בוא נשמע את קריאף מברך אותך.
עד אז,
יאללה, בוא נשמע.
פדרמן, מה קורה אח שלי, התותח? קודם כל רציתי להגיד לך תודה רבה מה שאתה עושה עבורנו. מאחל לך בעזרת השם בריאות, רפואה שלמה. ומחכים לך במגרשים כמה שיותר מהר, שתבוא לחזק אותנו, לעודד אותנו, ועד אז כל מה שצריך, אנחנו פה עבורך. אומן שיקות, יא אלוף, אוהבים אותך.
כן.
אחלה קריאף. אלוף.
מה, אתה ברמה של הולך למשחקים וכאלה?
האמת מאז שהתגייסתי פחות היה לי זמן, אבל לפני זה הייתי כן מאוד חזק, משחקים והכל.
וואלה.
מאוד אוהב את ביתר.
כן.
תגיד, זכית לראות אליפות של ביתר או שאתה צעיר מדי?
לא זכיתי לראות אליפות לצערי, אבל גביע, גם טוב.
גביע, כן. להמליח את הפצעים.
גביע ראית אותו בטח מקרוב על המגרש.
לא, אתה... אבל האם הייתי שם הגיוני, אבל ראיתי אותו, הייתי בדיוק באזור שכם, אז ראינו אותו כל החבר'ה במשך.
תגיד, אז מה הפציעה? אתה ממש בסדר? כאילו לא נפגע שום איבר בגוף וכאלה?
פציעות שטחיות, ברוך השם, רק צריך קצת זמן, אני בסדר, נשתקם ונחזור.
וואלה, אשכרה אחרי הפציעה אתה הולך, עולה על מדים, חוזר לעזה.
כן, מקווה כמה שיותר מהר.
כל הכבוד, כל הכבוד.
תשוב, יש לנו שם עוד אחים חטופים שצריך להחזיר, צריך להחזיר שם את הביטחון לאחים שלנו בקיבוצים לאט, שיחזרו ל...
לא רק בקיבוצים, תשמע, יש לך שדרות, יש לך אופקים, 50 הרוגים. יש לך
אופקים, ברור, כולם, כל עוטף עזה. כל עוטף עזה.
יפה. יפה, יישר כוח. אילי פדרמן, כל הכבוד. תרגיש טוב והרבה בריאות.
תודה רבה.
כל טוב. עכשיו נמצא איתנו רס"ר ניקולאי אוכמן, לוחם ביחידת יואב של מחוז הדרום במשטרה. שלום.
אהלן.
מה שלומך?
בסדר גמור.
מה זה יחידת יואב?
יחידת יואב זו יחידה של מחוז הדרומי. יחידה שהתחום שהיא עוסקת זה בנייה בלתי חוקית בנגב. ומעבר לזה זה כל העניין של הפשיעה בדרום. אנחנו נותנים מענה להכל.
אני לא יודע מי אמר, אבל הציטוט הוא שמשטרת ישראל הצילה את מדינת ישראל בשבעה באוקטובר.
אני שמעתי את זה מבני גנץ.
יכול להיות שממך שמעתי את זה אז.
כן. אבל אמרתי את זה גם אתמול.
כן.
והוא התכוון לזה, ניקולאי, שאתם הייתם וחסמתם במיידי את כל הצירים של העוטף, וכל הנוחבות שרצו להגיע יותר למרכז, התנפצו על השוטרים, חלק מהשוטרים, יש לנו איזה 50 הרוגים, אם אני לא טועה, ופשוט הצלתם את ה... השארתם אותם באזור אחד והצלתם את ישראל.
תראה, קודם כל, מיד עם הפלישה הקרקעית, הופעלה הפקודה של פרש פולשת על ידי מפקד המחוז, ובעצם כל השוטרים והלוחמים של מחוז הדרומי הוקפצו כל אחד על פי הפקודה למקומות שלהם על מנת לחסום צירים מרכזיים בעוטף עזה ולבלום את הפלישה הזאת. אז כמובן יחידת יואב והלוחמיה היו בין הראשונים בכל הגזרות, הגיעו מהבתים עם בלי ציוד מבצעי, בלי נשקים ארוכים, רק עם אקדחים, וממש חתרו למגע והצילו המון אזרחים בגופם. פשוט זה באמת משהו לא יאומן.
בוא תספר לנו מה עבר עליך.
באותו יום אני בעצם קפצתי גם מהבית על אופנוע משטרתי, בלי שום ציוד מבצעי, רק עם אקדח. הגענו ישר לסדרות ונתקלנו בכל המראות שם. בעצם היינו שם בסביבות 8 בבוקר כבר.
הטויוטה המפורסמת.
אני הגעתי ישירות לתחנת משטרת סדרות, ובשלב שאנחנו הגענו בעצם כל המחבלים כבר היו בתוך התחנת משטרה, ובעצם אנחנו התעסקנו איתם שם בתחנה.
זה היה קרב מטורף שם, בסוף היה צריך פשוט להרוס את כל התחנה עליהם.
תראה, הקרב עצמו הוא היה קרב מאוד קשה, מאוד ארוך. הוא התחיל משעות המוקדמות של הבוקר, והוא הסתיים בסביבות 2-3 בלילה, על ידי כך שפשוט פילו את התחנה, הרצו את התחנה בעצם על המחבלים.
אתה תיארת לעצמך אירוע, כאילו אתה בילית שם במרכאות יום שלם בקרב באמצע עיר בישראל, שנוחבה משתלטת על תחנת משטרה בסדרות, ואנחנו מסביב מנסים לעקור אותה משם, זה נשמע כאילו קטע מסרט בדיוני.
תראה, אני מאמין שאין אחד שבאמת חשב ותיאר לעצמו שיכול לקרות דבר כזה, אבל אין מה לעשות, זאת המציאות, ואנחנו עשינו את הכל, באמת השוטרים והלוחמים הקריבו את חייהם שם על מנת להציל אזרחים. כמו שלמדנו בהכשרות, קיבלנו את הערכים, וכל אחד באמת, הערך של חיי אדם, זה מה שהוביל את השוטרים והלוחמים.
מאיפה אתה תזכיר לנו בארץ?
אני מקריית גת.
שבעצם זה הייתה אמורה להיות התחנה הבאה, אם לא הייתם עוצרים אותם.
ייתכן. גם קריית גת, גם אשקלון, גם בכללי אנחנו יודעים שהכוונה שלהם הייתה להגיע להרבה מקומות בארץ וגם במרכז הארץ.
התחושה שלכם הייתה שאתם ממלאים את החלל שנוצר כשהצבא לא היה, או שמה, שאתם הקו האחרון?
תראה, אני מדבר רק על הלוחמים והשוטרים של משטרת ישראל, ואף אחד לא חיפש מי ואיפה נמצא. כל אחד הגיע למקומות המרכזיים, לזירות המרכזיות, ועשה את מיטב יכולתו בשביל לתת מענה באירוע הספציפי ולהציל אזרחים. כל אחד שמע, לא חשב פעמיים, לא חיפש ציוד מבצעי, לא חיפש שום דבר. כל אחד מהשוטרים והלוחמים חיפש לחתור למגע, להגיע למקומות הרלוונטיים ולתת את הכי טוב שלהם בשביל להציל כמה שיותר אזרחים.
איבדת החברים באירוע הזה?
כן, ביחידת יואב נפלו לנו שני קצינים, שני לוחמים מאוד יקרים. אחד קוראים לו אמין אחונדוב, רב פקד, וסגן ניצב אבי עמר, זכרם לברכה.
רס"ר ניקולאי הוכמן, לוחם ביחידת יואב של מחוז הדרום במשטרה, תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה.
תודה רבה.
פרסומות. שלום שי ונקר, אבא של עומר ונקר שחטוף בעזה.
שלום לכם.
ספר לנו מה קרה היום.
היום יצאנו שיירה של משפחות בשביל לחסום את המסעיות של הסיוע הומניטרי. אנחנו רוצים להבין את המסר הזה של הומניטרי שנכנס לרצועת עזה, ואנחנו לא רואים הומניטרי שיוצא מרצועת עזה. בתוך העניין הכי הומניטרי זה לשחרר את החטופים. אין יותר הומניטרי מזה. לשחרר את החולים, לשחרר את החטופים, זה מה שאנחנו מבקשים בסך הכל. אז הומניטרי, תמורת הומניטרי. נכנסות מסעיות לרצועת עזה, הומניטרי, אנחנו רוצים הומניטרי, שחררו את החטופים. אם רק המסעיות נכנסות, ואנחנו נשב ונחכה, אני לא יכול לחכות יותר.
אפילו בוא נתחיל בביקורי צלב אדום אצל החטופים, גם את זה הרי נאמן לשחרר, שזה כבר בכלל...
אין ביקורים של הצלב האדום, אני נפגשתי גם עם נשיאת הצלב האדום, והיא לטענתה אומרת שהחמאס לא מאפשר להם לראות את החטופים, לא להעביר תרופות ולא לקבל עוד חיים. אבל אם החמאס אפשר לנשיאת הצלב האדום להיכנס לרצועת עזה ולבקר בבית חולים האירופי ובבית חולים פלסטיני, לראות שם חוסר בתרופות או הרס או דברים כאלה, אז זה אומר שהחמאס כן מאפשר. ואם נשיאת הצלב האדום בחרה להיכנס עם צד אחד, אז היא בעצם לא פועלת לפי האמנה שלה. האמנה של הצלב האדום זה הומניטרי לשני הצדדים. שני הצדדים צריכים לראות הומניטרי. אם היא נכנסה לרצועה, היא יכלה גם לבוא ולהגיד, אנחנו פועלים דו צדדי. אם אתם רוצים שאני אכנס לרצועה, אז אני מבקש את עוד חיים, או להעביר את התרופות. היא יכלה גם לתת את הסק תרופות, או את המשטר תרופות, ולשים אותו באחד הבתי חולים, שהחמאס יעבירו את זה לפצועים והחולים.
הצלחתם לחסום את המעבר?
לא.
אנחנו הצלחנו להגיע עד ממש קרוב למעבר, יש צו אלוף שהאזור הזה הוא שטח צבאי סגור, ולכן לא ניתן לעבור. כל מי שיכול להגיע למעבר זה רק כוחות ביטחון, אנשים שעובדים במעבר עצמו. אני מאמין שאנחנו נמצא את הדרך להגיע בצורה מסודרת, ונחסום את המסעיות האלה, כי זה לא יכול להימשך.
כמה משפחות אתם?
עשרות.
עשרות?
כן.
זה פעולה של המטה?
זה פעולה עצמאית של משפחות שנמאס להם לחכות יותר. זה לא פעולה שיזם המטה, וכמה משפחות שהחליטו לעשות המהלך הזה, ונרתמנו כולנו, ועשינו מה שנקרא חמל של המשפחות, שמעוניינות באמת לעצור את הדבר, את התופעה הזאת, כי זה לא יכול להימשך.
אתה יודע שהמומחים אומרים, עכשיו יהודה שפר כתב לי את זה, שהמסעיות שנכנסות מאיתנו, מישראל, הולכות לעזתים, המסעיות שנכנסות מרפיח הולכות ישירות לחמאס, וגם את זה לא מוכנים שיעצרו. זה פשוט מפוצץ.
אני, למיטב המידע שאני קיבלתי, שכל המסעיות בעצם נכנסות דרך מצרים, או יותר נכון, מגיעות ממצרים, שום מסעית לא מגיעה מישראל, האישור ניתן על ידי הקבינט, כחלק הסכמים שהיו, והסכם כנראה גם מול ארצות הברית להמשיך את הסיוע ההומניטרי, והמסעיות עוברות דרך רפיח, או עוברות בידוק כלשהו, ומה שעובר דרך קרם שלום, מגיע גם כן דרך מצרים, ועושה בידוק נוסף בקרם שלום, ומשם זה מוכנס לרצועה. ואנחנו רואים בטלוויזיה, שבעצם כל המסעיות שנכנסות, עוברות לחמאס, כי הם משתלטים על המסעיות, הם לא נותנים לה... לעם הפלסטיני שום דבר.
אני חייב להגיד לך שזו...
הם פשוט עומדים על המסעיות, חמושים, ושודדים את המסעיות.
זו פעולה ראשונה, אני חושב, של המשפחות, שאני ממש מרגיש שהזדהות איתה, בניגוד לקמפיינים, נגיד, שעושה המטה, שזה יותר הצעקות עכשיו עכשיו, שאני פחות מתחבר אליהן, כי כולם רוצים עכשיו. כולם רוצים לעשות עכשיו. אבל פה אתם עושים משהו אקטיבי, נגד משהו שלישראל יש עליו שליטה. נגד משהו שאתם יכולים להשפיע עליו, ואני חושב שזו פעולה נכונה ואני יכול להזדהות איתה.
אז אני מעריך מאוד את ההזדהות, לא רק אתה, הרבה מהציבור מזדהה על המהלך הזה, זה מהלך אקטיבי שנועד בעצם לבוא לקבינט ולהגיד להם, אם אתם לא עוצרים את הסיוע הומניטרי, הבן שלי שם, אני אעצור את הסיוע הומניטרי, המשפחות יעצרו את הסיוע הומניטרי. כי הפקטור הזה זה משוואה שאין לה... אין לסוף. ימשיך להיכנס מסעיות הומניטרי, ימשיך להיכנס, ואנחנו נשב ונחכה, אני לא יכול לחכות יותר.
לא רק זה, זה המנוף היחיד שיש על חמאס, היחיד ולא משתמשים בו. את שמע, נסיבות המקלות שאני נותן לממשלה, זה שהאמריקאים די מכריחים אותנו, אבל אולי בשביל זה צריך שאתה יודע, להתייצב.
שיהיה לחץ נגדי.
להתייצב ולהגיד, חבר'ה עד כאן, הבן שלך זה הבחור עם הקוליטיס, נכון?
נכון, הוא חולה בקוליטיס, המחלה הזאת זה דלקת בקיב של המעי.
אני אבא של שני קרון, אז אתה מתפרץ פה לדלת
תקופה. אתה מכיר את זה שבמצבי סטרס ולחץ, המחלה הזאת היא פשוט מתפרצת. וזה יציאות דמיות ויציאות מרובות, וזה התייבשות וירידת הומוגלובין וירידת ברזל ונוזלים שיכולים להיכנס
לתוך הבטן. יש תרופות שהוא לוקח בצורה...
יש תרופה מסודרת שעד היום לא הצלחנו להעביר, אני העברתי דרך גורמים כאלה ואחרים בניסיון, שזה יגיע לתוך הרצועה, פעם אחת דרך הצלב האדום, לא לקחו את התרופות, ניסיתי דרך גורמים אחרים, לא לקחו את התרופות, אמרו שיש להם, אמרו שיש להם את כל מה שנדרש, והם לא יכולים לקחת את התרופות, מהסיבות של השיקולים שלהם, הצלב האדום זה ארגון הומניטרי שעובד עצמאי, הוא קיבל מנדט מכל כך הרבה מדינות, מ-100 מדינות, הוא פועל 160 שנה, יש לו את הדרך פעולה שלו, להגיד שאני מסכים איתה, לא, כי אני לא רואה תוצאות, אם אני לא רואה תוצאות, אז כנראה שהם לא עובדים לפי המנה שלהם. הם אמורים גם לפגוש את החטופים שיוצאים מהרצועה. אני לא יודע עד היום, הם הלכו לפגוש ולשמוע עדות של אנשים שפשוט סובלים שם. הם לא הלכו לשמוע עדויות כאלה. יצא מסמך מהמטה, מסמך רפואי, מאוד מפורט, שמסביר על כל המסוכנות שיש שם לחולים ולפצועים, וזה פשוט דבר בלתי יתואר. זה דברים נוראים. ואני חושש, ואני חרד לבן שלי, ואני חרד להרבה פצועים שנמצאים שם, ואני שומע עדויות שאין טיפול רפואי, אין טיפול תרופתי, ומנגד אני רואה עדיין את המסעיות.
באיזה מצב הוא, אתה חושב, באיזה מצב נמצא עומר בלי טיפול תרופתי? מה אתה חושב עובר עליו?
אני מנסה מאוד, לא להיכנס לסיטואציה.
לא לחשוב על זה.
אני מנסה, אני חייב להישאר חזק. סליחה, אני יודע שעומר הוא ילד חזק.
כן.
ואני לא רוצה לחשוב על הסיטואציה. אבל לפעמים אני מגיע כן לסיטואציה שאני אומר שאני חושש לחיים של הבן שלי. מעבר לסבל של הכאבים ומעבר לסכנות הרפואיות, אין שם תנאים. וכל נושא הדיזינטריה וכל הנושאים האלה יכולים להוסיף על זה. על המחלה הזאת יכולים להתווסף דברים מסכנים נוספים, עד רמות ניתוח, עד רמת סרטן מעי, על דברים כאלה. אז אני משתדל, אני יודע את כל הסכנות שיש.
אתם קיבלתם, קיבלתם איזה, נקרא לזה דרישת שלום ממנו, איזה עדכון עליו, איזה מישהו שראה אותו, מישהו שאמר לכם משהו, מאז שהוא נחטף?
מאז שהוא נחטף, יש לנו עדות מחטופים שהיו ביחד עם עומר, אז הם ידעו להגיד לנו שהוא בחיים, ולא ידעו להגיד לנו על המצב הרפואי שהוא לא שום דבר.
אבל אתה בטח תחקרת אותם לאורך ולרוח.
אני רק רוצה להגיד לך שעברו 45 ימים אז. אז זה בדיוק חצי מהזמן. זה מה שקיבלתי כבר לא רלוונטי.
הם לא יכלו להגיד לך באיזה מצב הוא?
לא. אני לא יודע באיזה מצב הוא.
הם לא ראו אותו, לא דיברו איתו?
ראו, אבל מה שהם ידעו להגיד לי, שהוא חי. זהו. ועם זה אני צריך לחיות.
ואתה אומר שהוא חזק?
עומר הוא ילד חזק. הוא ילד חזק, הוא יודע להחזיק את עצמו, אבל במצבים כאלה, אולי זה גם חזק ממנו. במצבים של סטרס, והיו מצבים שהוא היה בסטרס ובלחץ, במקום, סביבה ביתית ומוגנת, והתופעה הזאת היא פשוט מפחידה. זה פשוט ירידת משקל. גם כשאפשר עוד איכשהו לאכול, זה ירידת משקל, זה התייבשות, זה הדרמה של עירוי נוזלים, זה עירוי ברזל, ומעקב רפואי צמוד, כולל אשפוז. ואני יודע שהוא לא מקבל את זה.
אם היית יכול עכשיו להגיד משהו לראש הממשלה, מה היית אומר לו?
אני הייתי מבקש מראש הממשלה שהדבר היחידי, החשוב והנכון לעשות, והראשון, זה לשחרר את החטופים. השעון זמן, השעון חול של החטופים נגמר.
כלומר, לעשות מה?
השעון זמן של המלחמה הוא גמיש.
לעשות מה? מה היית רוצה שהוא יעשה עכשיו?
כל דבר שעולה בדמיון אפילו. כל דבר שעולה בדמיון.
עושים,
עובדים שם בתת קרקע. הם עושים המון, המון עושים המון מאמצים. בתת קרקע וכל הלחימה, נכון להיום, אני מדבר עוד פעם על עובדות, אני לא רואה עוד שחרור. אנחנו רואים רק גופות של חיילים, גופות של חטופים, ומקרים מצערים של נרצחים. ואנשים שחולים שם חוזרים בתור גופות. אני לא רוצה את הבן שלי גופה. אז אני צריך שיעשו את המהלך. לבוא להגיד שהמהלך הלחץ הצבאי יוביל את החמאס לעשות מתווה, אז אמרו את זה פעם אחת, אבל בדעתי החמאס פשוט העיק עליו שיש נשים וילדים, והמממנים שלו אמרו, אתה צריך לשחרר אותם, ואימא, אז זה מה שהוא עשה. אבל כל השאר, הלחץ הצבאי, לא עובד. ועכשיו מדברים על לתת שלב ב' ושלב ג' ושלב ג' משחררים פה, מזיזים לפה, והעצימות תרד, אז זה עוד יותר גרוע. אז אנחנו עוד פעם נצטרך להמתין. לא, אין להמתין יותר. היום הגיע בלינקן, וחלק מהלחץ של הסיוע הומניטרי מגיע כנראה גם מארצות הברית, אז גם הוא צריך להבין את זה, וגם הם צריכים לראות את זה. כשזה הופך להיות חד צדדי, המשפחות לא ייתנו לזה לעבור.
אוקיי. שי ונקרט, אבא של עומר שחטוף בעזה, תודה רבה, בחאן יונס כנראה, תודה רבה שדיברת איתנו. בעזרת השם שתראה אותו בקרוב, בריא ושלם.
אמן, תודה רבה.
תודה. שלום, טל אברהם.
שלום.
עדכונים.
שעות האחרונות זה השעות של הצפון, הזירה הצפונית, אחרי החיסול של ויסאם טוויל, הבכיר של כוח רדואן.
אתמול.
אתמול אנחנו רואים מהבוקר, למעשה, גם ירי רקטות מצד חיזבאללה, גם ניסיון כנראה להחדיר כלי טייס בלתי מאויש, אין נפגעים בצד שלנו, מה שאני מבין, היו כנראה נפילות בשטחים פתוחים, והיו גם מיירטים שלנו שהפעילו אזעקות, אבל שעות מאוד מתוחות. מנגד אנחנו מדווחים למעשה כהמשך למה שדווח על רנדוריה, על אותו סיכול של חיל האוויר לעבר רכב, שמדובר על פי הדיווחים מלבנון בפעילי חיזבאללה, יכול להיות דרג של מפקדי שטח כאלה שקשורים לאותו ירי, אבל התמונה היא כזאת שאנחנו כמעט לפני השעה 11, הרבה מאוד לחימה וחילופי מעלומות בגבול הצפוני, נראה שזה עוד ככה עליית מדרגה אחרי מה שהיה אתמול, ובכלל מה שקורה שם כבר במשך 3 חודשים.
בדרום?
בדרום המשך הפעילות, גם אמרנו במוקד זה חאן יונס, אבל ראינו גם את מחנות המרכז, שצהל מדבר דרך אגב על הרחבת פעילות, זה בדרך כלל ממחנה מרכז מסוים, נגיד מאל בורג', אתה מתכתם קצת יותר מאל מורז'י, מפגשים, יש שם לחימה, ראינו את זה אתמול, יש עדיין לחימה, זה כאילו אתה נמצא במין מצב שהוא רוב הזמן שקט, ואז קורה עוד אירוע.
הפיצוץ הזה ששמעתם אתמול היה...
היה פיצוץ פיצוץ.
חזק מאוד.
חזק, גם עם ראשי משנה, ואחרי זה, כמובן, הדיווחים שאתה שומע בקשר, שאתה מבין שהיה פה איזה אירוע שהוא קצת אחר. אבל גם הלחימה היא
ככה. שם נפצע עידן עמדי גם.
כן, ונפצעו עוד, גם עוד קצין ועוד 2 לוחמים, וגם דיווחנו על הרוג אחד בתקרית הזאת, שקורית באותו מפעל, אזור מתחם של מוצבים, מנהרות, וכמובן המפעלי ייצור של הרקטות, פחרטות, מתחת ומעל כן. האדמה. והאירוע, דרך אגב שקורים, האירועים שקורים בחאן יונס, ראינו גם את הפגיעה בלוחמי 551, זה פגיעת נוטט, והתקלות של הלוחם מחטיבת כפיר שנפל, שזה אירוע שקורה בהתקלות. כלומר, השטח הוא שטח במלחמה.
אוקיי.
איך שאתה לא מסתכל על זה.
אוקיי, צריך אמרתי, דן עמדי צריך להגיד שבאמת הוא דוגמה ומופת למישהו שעזב את הכל והתגייס.
שלושה חודשים.
מלך.
נותן דוגמה, באמת מישהו
אין דברים כאלה.
לאורך כל הקריירה שלו הוא השראה.
וזה נותן גם איזשהו סימן ועוד על העבודה הזאת של לוחמי ההנדסה במלחמה הזאת, עד כמה הם מרכזיים, מטורף. עד כמה הם חשובים, יעלום שכפיל את עצמם, וזה לא רק יעלום, זה כל לוחמי ההנדסה, זה גם הכלים הכבדים שאי אפשר לזוז בלעדיהם, האנשים שראינו אתמול, רגע לפני שהם הולכים לפוצץ את אותה מנהרה, ראינו אותם כבר בדרך עם כל הציוד, ולצערנו קרה מה שקרה.
ראשון שלבד
עידן עמדי
יושב וכותב לך מכתב על כל הדברים שהיו כל מה שקרה בדיוק אותיות מופיעות על הקיר אני הפחד נעים להכיר הדמויות אוהבות לשחק זזות כאן בבית הריק הריק ואת את לא יודעת כמה ממך ניסיתי להסתיר את כל סיוטים בלילה צרחות ודם על המדים את לא מבינה כבר למה אני מזמן כבר לא אני תמונות רצות מאותו לילה דמעות כאב של לוחמים זה ערב ראשון שאת שם אני שוכב וחושב לא נרדם השקט לאט מתנגן מקדיש לך עכשיו שיר בלי שם שיר בלי שם ואת את לא יודעת כמה ממך ניסיתי להסתיר את כל הסיוטים בלילה צרחות ודם על המדים
שיהיה בריא דן עמדי נגיד תודה לשר פלסנר ויואב כהן ומאיר הפרץ לסתיו קורנס וטל אשל לדוד זבולוני רעות מתתיהו ארגון ושני רומנו שיהיה לכם המשך יום טוב להתראות
דמעות כאב של לוחמים